שהוזכר כבר מקודם, מורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה חי כל דבר בחיות עצומה, פורים מתקרב, איזה מצווה מסוימת קשורה עם איזה דמות מסוימת, עומד לתת שיעור בכוזרי, היום הוא יפגש עם רבי יהודה לוי, איזה פגישה חיה. שפתיו דובבות. אז העמידה שלנו כעת, ביום י' ג' של אדר, והפגישה שלנו עם מורנו ורבינו הרב צבי יהודה. יש כאן איזה קישור פנימי, איזה התרוממות מיוחדת במינה. הרב צבי יהודה חזר ולימד אותנו כמה וכמה פעמים לזכור ולחיות את אחד הדברים ששואלים את האדם מהשאלות הראשונות ששואלים את האדם ביום הדין. ציפית לישועה? האם אתה ציפית? חיכית לישועה? ולא רק ציפית, האם צפית גם את הישועה? הציפייה לישועה היא נותנת את כל הגודל של עבודת השם. כי עניין עבודת השם, המגמה העליונה, זה שיתגלה שם השם בעולם בשלימות היותר גדולה ויותר עליונה שיכולה להיות, וזה יהיה לעתיד לבוא, בעת הישועה. אז יופיע, התגלה שם השם, היה שם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. החיבור עם המגמה הגדולה הזאת, עם השאיפה הגדולה הזאת, היא נותנת לכל מעשה שאדם עושה, שייכות לגדלותה של הגאולה העתידה. היא נותנת תוכן עצום שמחיה את החיים האהוביים בעולם בזמן הזה. ציפית לישועה וצפית בישועה, האם ראית גם את דרכי הישועה? שהישועה היא מתקדמת, שיש כבר חלקים של הישועה שהם מופיעים בתוך המציאות. לצפות ולראות. צופה יכנסו ראש. הצופים הם אנשים שעומדים על המגדלים העליונים. הם רואים הרבה יותר רחוק ממה שעומדים האנשים שעומדים על הקרקע. והם רואים את התהליכים המתקרבים. מי מתקרב? את פעמי המשיח, את רגלי הישועה. והם מכריזים, כל צופה יכנסו כל, ירדיו ירננו. הם רואים את פעמי משיח, פעמי גאולה, והם מכריזים על זה. רק מי שעומד על המגדלים, רק מי שצופה למרחקים, יכול לראות את המראות הללו. מי שנמצא נמוך, הוא לא רואה. רק אנשים עם שאר רוח, עם גובה, עם מבט עמוק, עם מבט שרואה מעבר לגבולות, מעבר לאופק, הוא יכול לראות את הישועה ההולכת וקרבה, הולכת ומתקדמת. ולאור ההסתכלות הזאת הוא יכול להבין את דרכי השם, את מהלכי השם המובילים אותנו, לפרש את המציאויות שאנחנו חיים בה על פי אותה הסתכלות עמוקה. וזה מה שלימד אותנו רבינו. להסתכל על המציאות בעומק, לראות את הנשמה של הדברים, לראות את התוכן הפנימי של המהלכים. רואים באופן חיצוני גאולה חיצונית, קיבוץ גלויות, יישוב ארץ ישראל. מה הנשמה של הדברים? מה העומק הפנימי של הדברים? מה התוכן העליון שמתבטא על ידי הפעולות הללו החיצוניות, שנעשות כביכול על ידי אנשים חיצוניים, שכביכול נעשות במגמות שטחיות חיצוניות, אבל לראות את העומק שלהם, את השורשים שלהם, את הפנימיות שלהם. להסתכל בעומק, להיות גדולים. זה בעצם מה שרב היה, וזה מה שהוא תמיד לימד אותם. להסתכל על המראות של העולם, להסתכל על כל מעשה שאדם עושה, לראות את העומק שלו, את הגודל שלו, להסתכל על כל מצווה, לתת את ערכה, את מהותה, את שורשה הפנימי. אחד הדברים המיוחדים ברבינו, שהוא היה גיבור. גיבור מתוך הגדלות התורנית שלו, מתוך הכתפיים הרחבות, מתוך ההמשכיות של מרן הרב, שגם מרן הרב היה גיבור. בדרך כלל רגילים לצייר את מרן הרב כאדם אוהב ישראל, חביב, נוח, הוא אולי קצת רך. הרב צבי יהודה היה אוהב להזכיר שהייתה פעם איזו ועדה אנגלית בינלאומית, מה לדון בענייני הכותל, והרב הופיע לפניהם. אז ראש הוועדה אמר שלרב יש פנים של איש מלחמה. והרב צבי יהודה היה רגיל להזכיר את הדבר הזה. אף אחד בדרך כלל לא היו מסתכלים על הרב כאיש מלחמה. אבל מלחמה, אנחנו פוגשים את זה במלחמתה של תורה, והם דברים שהיה בהם הגיע לידי מסקנה, הוא הולך נגד הזרם. אם זה בענייני השמיטה, אם זה בענייני היתר השומשומין, יצאו נגדו, היה הרבה יותר נוח לא להיכנס בכל המאבק הזה, אבל הרב, כשדעתו הייתה ברורה, הוא לא שר ממנו. ומורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה גיבור. על הרב כתבו ספר האיש נגד הזרם, והרב גם כן, הרב צבי יהודה. גם במלחמה על ארץ ישראל, על שלמות ארץ ישראל, בביטויים חדים, חזקים, נמרצים, בביקורת חריפה על הממשלה, שכמובן יוצרת מתיחות בינו לבין אלה שמבוקרים על ידו, אבל הרב עומד על דעתו ונלחם עליה, על שלמות התורה, גם פה, שהיה איזה פרופסור בבר אילן שכתב בצורה מזלזלת, בצורה פוגעת, על דמותו של פרופסור להיסטוריה, על דמותו של הרב אבינו, הרב צבי יהודה יצא בחריפות גדולה שצריך להוציא אותו מהאוניברסיטה. הוא מנתק מגע עם כל אלה שאחראים של האוניברסיטה על בר אילן, זה היה מזרחי, אם לא יוציאו אותו משם. באו אליו פניות, לא אולי אפשר לנתן את ההתנגדויות שלו ואת הצייצה החריפה, לא, בשום פנים ואופן לא, אין דבר כזה. האיש הגה חוזר בתשובה, מי שכתב ספר, אי אפשר לתקן את הדברים הללו, או נלחם באוס על שלמות הארץ, על שלמות התורה ועל אחדות האומה, ועל כל מי שמנסה לפורר אותה בשם התורה, יצא בחריפות עצומה, בגבורה עצומה. זוכר, אז בשעתו, הורה, רב, היה נראה כמופיע באופן קיצוני, בעד ארץ ישראל בתקופה אחרי מלחמת ששת הימים. היה לנו אז פגישה יחד עם שרים מהמבדל, לחזק את העמדה הזאת, שברוך השם זכינו בארץ ישראל, עד הירדן ובכל המרחבים של סיני, שצריך לעמוד על זה, שזה שלנו וישאר בידינו. זה, אנחנו אמרנו שקיצוני זה מישהו, יש לו איזו נטייה חד צדדית, יותר מדי נוטה שמאלה, או יש קיצוני ימני, יותר מדי נוטה ימינה, מישהו נוטה יותר מדי לשמאל ולימין. לכל הצדדים הוא יש לו נטיות חזקות מאוד. זה לא קיצוני. זה ענק. עושים לפעמים קריקטורה, מציגים אדם שיש לו איזה עבר אחד גדול ושאר האיברים קטנים בלי פרופורציה. זה משהו, זה נטייה חד-צדדית. אבל מי שמציירים אותו שכל איבריו גדולים מאוד, זה ענק. אם הוא קיצוני בעד ארץ ישראל, וקיצוני בעד עם ישראל, וקיצוני בעד תורת ישראל, אז זה לא קיצוניות, זה ענקיות שכוללת בתוכה את כל הגודל, מקיפה את, 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 את שלמות השאיפות והרעיונות. וזה היה מורן הרב צבי יהודה. לא פשרה, לא היה דרך של ותרנות, כיוון שאנחנו מחנכים לאהבת ישראל ולאחדות בישראל, אז זה מחייב איזה ותרנות על קוצו של יוד בתורה, חס וחלילה. היה הרב צבי יהודה אומר, שאלו את רבי ישוע בן קורחה, במה ארכת ימים? אמר להם, קצתם בחיי? מה אתם שואלים אותי למה? למה אני מאריך ימים? לא, אנחנו רוצים לדעת. ואמר להם, ימי לא הסתכלתי בפניו של אדם רשע. הרב צבי יהודה ביאר את הדבר. רבי ישוע בן קורחה, יש מסורת שהוא תלמידו, שהוא בנו של רבי עקיבא. רבי עקיבא, הוא השתתף במרד, במרד של בר כוכבה. הוא היה נושא קהילה של בר כוכבה, כביכול. ושם לא כולם היו בני ישיבות וצדיקים גדולים. הם לחמו למען שחרור ארץ ישראל, אבל לא באותה שלימות של בני תורה ממש. אז כאילו הבין רבי יהושע בן קורחה שהם שואלים אותו, אתה ככה ציוני, כן? בן של ציוני. אז אתה, איך יכול להיות שאתה מאריך ימים? איך הארכת ימים? שאתה היית מקורב עם כל מיני רחוקים וזה? אמר להם, לא, מי לא הסתכלתי בפניו של אדם רשע. אפשר להיות מחובר עם כל העם ולא להסתכל בפניו של אדם רשע. אני שמרתי על הטהרה, על הצדיקות, על השלימות. לא ירדתי מזה. אל תחשבו שאם אדם מתחבר לענייני מצווה, לעניינים, מרגיש את הקישור האחדותי שלו עם כל חלקי האומה, אז הוא יורד ברוחניותו. לא כן הדבר. לא רק שלא כן הדבר, אלא להפך. ששלימות הרוחנית אפשרית רק כשיש אהבת ישראל גדולה, כשיש ערך של סגולת ישראל. שלימות הרוחנית אפשרית רק כשיש אהבת ארץ ישראל והכרת ערכה של ארץ ישראל. אז אדם יכול להיות בן תורה אמיתי, ולא יכול להיות אדם אוהב ארץ ישראל בלי שיהיה בן תורה. ולא יכול להיות אדם אוהב את עם ישראל בלי שהאהבת ישראל תבוא מתוך עומק תורני. לא מתוך איזה נפש כזאת היא אוהבת את הבריות. אני פעם שאלתי את הרב צבי יהודה, הייתי עוד בחור צעיר, ושמעתי כמה סיפורים על הרבי מיוסטין. הרבי היה בתל אביב, בשעתו הוא היה מזקני הרבים, והיה מוערך מאוד, והוא היה קרוב למזרחי, והיה מאוד אוהב ישראל, ושומע סיפורים על חיילים בצבא, ואפילו על חיילות, היה תמיד כל כך שמח אם שמע איזה דברים טובים, איזה מלא באהבת ישראל. באתי לרב צבי יהודה ושאלתי אותו, אבל זה לא המצאה שלנו בלבד, של בית המדרש שלנו, אהבת ישראל, גם הרבי מסדי גורה, גם הרבי מסתים, הוא באהבת ישראל גדולה מאוד. הוא אמר לי, אצלהם זה רגש. איך הוא ענה לי? אצלנו זה עומקה של תורה. זה לא אופי. יש אנשים שיש להם אופי נוח, אופי טוב, אוהבים, לא יכולים לסנוע. זה מעלה גדולה, זה אופי טוב מאוד, אופי חשוב. כמובן בתנאי שיהיה מאוזן. אבל עצם הטבע הזה של אדם מחפש, רואה את הטובות אצל אחרים, רואה את החיוב שלהם, שמח ואוהב את הבריאות, זה תכונה בסיסית. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריאות. אבל יש יכולה להיות אהבה יותר עמוקה, שהיא באה מעומקה של תורה, מהכרת עניינם של ישראל. אחר כך ראיתי שזה פרק בדברי הרב, בבורות ישראל. אהבת ישראל אינה רגש. היא שכל, עומק שכלי, עומקה של תורה. כשאמרו על הרב קוק, על הרב זצ"ל, שהוא אהבה אצלו קלקלה את השורה. כן, אהבת ישראל, מתוך שהיה בעל נפש אוהבת מאוד מאוד, אז לא ראה את החסרונות. הרב ציודה יצא בחריפות גדולה מאוד. על ההתבטאות הזאת, כאילו אהבה שאצלו קלקלה את השורה. הוא אמר, תלמידי חכם, כתוב, כל האומר, על הטוב, הכאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו, שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. הוא אמר, ואנשים הולכים, צדיקים שהולכים בדרכו של ריבונו של עולם, שאומרים עליהם, שהם מרחמים, משתקים אותו, שעושים מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות, שזה תורה, זה לא רחמנות, זה לא מידות חיצוניות כאלה, שאדם נסחף אחרי הרגשות שלו, אלא זה גזרות אלוקיות, הרחמנות הזאת, האהבה הזאת, זה בא ממקור של תורה. הרב צבי יהודה לימד אותנו לימוד מאוד גדול. דיברתי עם קודם, ציפית לישועה וצפית. להימצא במתח הזה, שבכל יום שיבוא, לחכות לגאולה בכל יום שתבוא, ולא להיות מופתע אם תהיה. זה בעצם ראינו אצל מורנו רבינו. במלחמת ששת הימים. והוא כביכול חיכה כל הזמן לתופעה הזאת. זה היה בשבילו איזה משהו נפל מן השמיים שלא מוכנים. בדיוק לזה חיכינו. כל הארץ חזרה אלינו, זה שלנו. זה היה המסע השם, נגיד לה ונשמחה בו. ההכנה הנפשית הזאת. לאפשרות כזאת, שאנחנו מתקדמים בדרכי הגאולה, ושתהיה עוד התקדמות ועוד שלב, וכשהשלב הזה מגיע, בוודאי, זה הרי מה שחיכינו. ומיד יש את ההסתכלות הבריאה השלמה, איך צריך להתנהל לאור זה. חזרנו לארץ, הארץ חזרה אלינו. ומאידך גיסא, אם הגאולה מתעכבת, לא להתאכזב. לא לאבד את הביטחון, שאולי כאן זה לא דרכה של גאולה, יש כאן עיכובים. לחיות את שניהם ביחד, כל שלב שמגיע, לראות את דרכי השם המובילות אותנו. ומאידך גיסא, להיות סבלני ולחכות באורך רוח עצום. גם לחכות בכל יום שיבוא, וגם אם זה מתעכב, לדעת שזה דרכי השם. תחזיק את המתח הכפול הזה, זה קשה מאוד. כן? ובשביל זה באו כנראה דברי חכמינו, זיכרונם לברכה, קודם הוזכרו הדברים, שגאולתם של ישראל היא קימה קימה. רבי חייא בר אבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מלכים בבקעת בית ארבל, וראו איילת השחר, אמר רבי חייא, כך היא גאולתם של ישראל. בתחילה קמעה קמעה, כל שהיא הולכת, היא הולכת ומהירה. מה הייתה מה? כי יושב בחושך השם אור לי. כך בתחילה. ומרדכי יושב בשער המלך. אחר כך וישב מרדכי על שער המלך. אחר כך ויקח את הלבוש ואת הסוס. ואחר כך ומרדכי יצא מלפני המלך. ואחר כך וליהודים הייתה הוראה. אחר כך. כל אחר כך הזה מי היה מאמצע הלילה עד הבוקר. עד אמצע היום. בוט. בלילה נדדה שנת המלך, עדיין הגזרה בעינה, ובצהריים אמן תלוי על העץ. גולתם של ישראל כמעט, זה לקח המון זמן. מאמצע הלילה עד צהריים, גולתם של ישראל כמעט. זה המקור לכל הכמעט הזה. שגולתם של ישראל היא כמעט כמעט, זה לוקח הרבה זמן. זה היה יכול להיות בלילה. וזה נמשך, כמה וכמה שעות. עד... והמהר"ל מסביר, למה זה כמעט כמעט? כי הגולה היא עניין מאוד מאוד גדול, וצריך להגיע בשלבים. שלבים. אבל השלבים האלה יכולים להיות מהירים מאוד, ויכולים להיות איתי, זה דרכי השם. לחיות את האפשרויות האלה, את ההכרה הזאת, שיכול להיות שזה יהיה אוטוטוטוטוטוטו, ולהיות מוכנים לזה, ולא להיות מופתעים, ולא פתאום לא להיות מוכנים, להגיד, אילו ידענו שכל כך מהר תהיה הגולם, כל ההתנהגות שלנו הייתה אחרת, כל ההתכוננות שלנו הייתה אחרת, מי ידע? בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר. צריך להיות מוכן, ומצד שני צריך להיות מכיר בעובדה, שאם לא, אז גם זה טובה. אם יהיה, אני אהיה מוכן. אם לא, עוד יותר טוב, יש בזה צדדים אחרים, התכונן יותר, יש לי עוד יום להתכונן. זהו, הרב חינך אותנו להיות אנשים גדולים. טבע מאיתנו להיות גדולים, לצפות, לשאוף לגדולות, לשאיפות הגדולות של האומה, ושאיפות גדולות של כל אחד ואחד. אי אפשר לחכות את הרב בדברים מסוימים שהוא עשה, צריך, כי הכל היה עשה את זה בגדלות. השיחות שלו עם כל אחד ואחד היו... בעומק פנימי, לכן ההשפעות שלו היו עצומות על כל אחד ואחד. אנחנו זכינו, ברוך השם, להמשיך את דרכו של מורנו ורבינו. באנו כאן לבית אל, ואנחנו צריכים לדעת את התפקיד הגדול שאנחנו ממלאים כאן. לא מבעיה בהמשכת דרך התורה, אבל מדבר על המציאותנו כאן. אילו לא היינו באים לבית אל, אילו לא היה התיישבות היום ביהודה ובשומרון, מה היה המצב היום? מי מעכב את ההסתלקות של 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 הצבא מכל המקומות הללו? רק ההתיישבות היום ביהודה ושומרון היא שמעכבת. אילולא כן, הכל היה אחר. כלומר, בעצם המציאות שלנו שאנחנו נמצאים כאן עכשיו, אנחנו ממשיכים את העמדה, את הקיום של החזקה של יישוב ארץ ישראל. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל זה ככה, זה מציאות. ממשיכים את הביטחון הזה, שבעצם, שאנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, בתהליך של התקדמות, בתהליך של חזרה לכל ארץ ישראל, תהליך של חזרה לבית המקדש, תהליך של חזרה לשלימות התורה. נתבונן, נמשיך להתבונן בדמותו של מרן, מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, דרך מה שהוא כתב, דרך מה שתלמידים שאנחנו שזכינו לשמוע אותו ממשיכים, ונזכה במהרה. אנחנו נמצאים בימים של שמחה, של מרבים בשמחה מפני הסגולה של הימים הגדולים הללו. ונדע שמכל קושי מהימים האלה אנחנו לומדים שמכל קושי אחר כך צומח, צומחים כוחות גדולים ומציאות חדשה. וגם המכה הגדולה הזאת שאנחנו קיבלנו עם הרצח הנורא הזה במרכז הרב, אין כל ספק שזה יעצים את הכוחות שלנו, וזה כבר מעצים. זה תהליך, זה לא בבת אחת, אבל התוצאה של זה תהיה גדולה מאוד. אז אנחנו נבין גם את מעשה השם. כשמסתכלים ורואים רק את המכה ולא רואים את הרפואה, שכבר הקדוש ברוך הוא ברא אותה לפני המכה, אז עומדים המומים. אבל בעצם לכל מכה הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה. ומשבר כזה אחר כך בא בניין גדול. בניין גדול של עוצמות חיים, של שקידה של תורה, של עלייה חדשה, של כל המקושרים עם האירוע הזה. כך זה יהיה. וכך צריך להסתכל על זה. גם ישיבת מרכז הרב תתחזק, גם כל הסובבים יתחזקו. זה יהיה. ואז אנחנו נראה את יד השם הגדולה, שמובילה תמיד אותנו דרך הקשיים, דרך המשברים, דרך הזה שהקדוש ברוך הוא לוקח את חיים קדושים ומעלה אותם למעלה, ומשם אחר כך ממשיך שפע של חיים כפול ומכופל, מתוך ההתרכזות הפנימית הזאת של עליית החיים למעלה. כך אנחנו צריכים להסתכל על כל מאורע, במלוא הביטחון, במלוא התקווה. אנחנו מצאים בחודש אדר, עוד מעט חודש ניסן, מי יודע מה יהיה אז, להיות מוכנים, לא להיות מופתעים, ונזכה במהרה לגאולה שלנו.